שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ע"ו במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. זה בעזרת השם הדף האחרון במסכת. אנחנו מתחילים 10 שורות לפני סוף העמוד הקודם, והשיעור היום יהיה רבע שעה. אתמול הגענו למשנה האחרונה במסכת, אבל בגמרא לא דיברנו על המשנה, אלא דיברנו על דיני טבילת כלים. היום נדבר על המשנה, ובזה בעזרת השם נסיים את המסכת. הנושא של המשנה האחרונה זה דיני הכשרת כלים. זה מובא כאן אחרי שבמשנה הקודמת דיברנו על הכשרת הגת, והעיקרון של הכשרת כלים, כך הגמרא אומרת בהמשך, זה כבולעו כך פולטו. כלומר, בשביל להכשיר כלי, צריך לעשות לו את מה שעשו לו כשהאיסור נבלע בכלי. זה העיקרון, ולפי זה נראה את שלושת הדרכים להכשיר שיש במשנה, ונוסיף על זה כבר את הדוגמאות שהברייתא מביאה. אז רמה אחת של הכשרה זה בכלים שהשתמשו בהם רק בצונן, כמו כוסות לשתייה. אז כיוון שהשתמשו רק בצונן, אז גם בשביל להכשיר, מספיק לשטוף את זה במים צוננים. רמה שנייה זה כלים שהשתמשו בהם בנוזלים חמים, כמו סירים. אז בשביל להכשיר אותם, צריך להכשיר אותם במים חמים, זה נקרא הגלה, בהמשך נפרט על זה. ורמה שלישית זה כלים שהשתמשו בהם ישירות על גבי האש, כמו הסכין או הרשת של מנגל. אז כלים כאלו צריך גם להכשיר ישירות. לראות על האש, וזה נקרא ליבון. עד כאן העיקרון, והיום נראה בנושא הזה 4 סוגיות. בסוגיה הראשונה נדבר על כלים שלא הכשירו אותם, מה הדין של האוכל שבישלו בהם. בסוגיה השנייה נדבר על הכשרה של שיפוד או רשת של מנגל. בסוגיה השלישית נדבר על איך עושים ליבון והגלה, ובסוגיה הרביעית נדבר על איך מכשירים סכינים. אז אנחנו מתחילים בסוגיה הראשונה, אנחנו עכשיו 5 שורות לפני סוף העמוד הקודם. מה הדין של אוכל שבישלו אותם בתוך כלים שלא הכשירו אותם? האם האוכל נאסר או לא? לגבי זה יש שתי ברייתות, אחת אומרת שהאוכל נאסר ואחת אומרת שהאוכל לא נאסר. והגמרא מסבירה שמדובר כאן שבישלו את האוכל הכשר בכלי אחרי שהכלי כבר לא היה בן יומו, כלומר שהפעם האחרונה שבישלו איסור בכלי היה לפני 24 שעות, וממילא הטעם שבלוע בכלי הוא כבר נותן טעם לפגם, ואז ממילא זה מחזיר אותנו למחלוקת שראינו בסמך זין עמוד ב', שלפי רבי מאיר נותן טעם לפגם אסור, ולפי רבי שמעון נותן טעם לפגם מותר, והלכה כרבי שמעון. אז שוב, אם בישלנו אוכל בתוך כלי אסור שהוא כבר לא בן יומו, רבי מאיר אוסר את האוכל ורבי שמעון מתיר. עד כאן החלק הראשון של הסוגיה הראשונה, ועכשיו החלק השני, כיוון שכבר הזכרנו את שתי הדעות, האם נותן טעם לפגם אסור או מותר, הגמרא מבררת איך שתי הדעות מסתדרות עם זה שבני ישראל היו צריכים להכשיר את כלי מדיין, כשאת רוב הדיון הזה כבר ראינו בסמך זין עמוד ב'. אז רבי מאיר שאומר שנותן טעם לפגם אסור, הוא מבין שכל טעם שבלוע בכלי, אפילו שהוא כן בן יומו, זה נחשב כבר טעם פגום, וממילא בזה שהתורה צריכה להכשיר את כלי מדיין, אפילו כלים שהם בני אומן, ברור מכאן שנותן טעם לפגם אסור, ולכן צריך להכשיר, זה דעת רבי מאיר וזה פשוט. רבי שמעון לעומת זאת שאומר שנותן טעם לפגם מותר, הוא צריך להסביר שהתורה צריכה להכשיר את כלי מדיין דווקא בכלים שהם בני אומן, כי אז הטעם עוד לא פגום, ולכן צריך להכשיר. אבל כלים שהם לא בני אומן זה כבר טעם פגום, ומהתורה לא צריך להכשיר, אבל רבנן גזרו שגם אותם צריך להכשיר בשביל שלא נתבלבל עם כלים שהם בני אומן. עד כאן הסוגיה הראשונה, דיברנו על אוכל שהתבשל בתוך סיר שיש בו טעם בלוע שהוא כבר פגום, שלפי רבי מאיר האוכל אסור, ולפי רבי שמעון בדיעבד האוכל לא אסור, והסברנו איך שתי הדעות מסתדרות עם ההכשרה של כלי מדיין, ובזה הגענו לשורה הרביעית בעמוד א', ועכשיו אנחנו עוברים לסוגיה השנייה שהיא שוב חוזרת לנושא העיקרי שלנו, שזה איך מכשירים כלים. בסוגיה הזאת נדבר על איך מכשירים שיפוד ורשת של מנגל. אז לכאורה הדין אמור להיות פשוט, כיוון שמשתמשים בהם באש, צריך ללבן אותם באש, וזה באמת מה שאמרה המשנה. הבעיה היא שבזבחים יש משנה שאומרת שהם צריכים הגלה, אז משמע שהם צריכים רק הגלה, והם לא צריכים ליבון. אז איך נסביר את המשנה שם בזבחים ואיך זה מסתדר עם המשנה אצלנו? על זה הגמרא תביא 5 הסברים. עכשיו לפני שנראה את ההסברים, רק נסביר במה מדובר שם. שם לא מדובר על רשת או שיפוד שהשתמשו בהם בשביל בשר אסור, אלא מדובר שהשתמשו בהם בשביל לצלות את החלקים של הקורבנות שמותר לאכול, והבעיה היא שיש זמן מסוים שבו מותר לאכול את בשר הקורבנות, בחטאת זה למשל באותו יום ובלילה, בשלמים זה ביום, בלילה וביום למחרת. בכל אופן, בשר שלא אכלו אותו אחרי הזמן הזה, הוא הופך להיות נותר ואסור לאכול אותו. וממילא, אם יש טעם שבלוע בתוך אותם כלים, אז אחרי שיעבור הזמן, גם הטעם הזה יהפך לטעם נותר ויהיה אסור לאכול אותו. ולכן, אם רוצים להשתמש באותם כלים שוב, צריך קודם כל להכשיר אותם מהקורבן הקודם, ורק אז אפשר להשתמש בהם. וכאמור, איך מכשירים אותם לפי המשנה בזבחים, עושים להם עגלה. אז שוב, אצלנו כתוב שצריך ליבון, שזה לכאורה משהו הגיוני, כי הרי כבולעו כך פולטו. ואילו שם כתוב שצריך הגלה, ונביא עכשיו 5 הסברים בשביל להבין את המשנה שם. ההסבר הראשון זה של רב ששת, והוא נותן חלוקה עקרונית בין שני מצבים שונים של טעם איסור בלוע בכלי. מצב אחד זה שהטעם נבלע בכלי כשהוא כבר היה אסור, על זה המשנה שלנו דיברה, ובזה צריך ליבון. מצב שני, שזה מצב יותר קל, ועל זה המשנה בזבחים מדברת, זה שכשהטעם נבלע בכלי הוא עוד לא היה אסור, כי הרי כשהוא נבלע זה עוד לא היה איסור נותר. רק אחרי זה כשעבר זמן, כשהוא כבר בתוך הדופן של הכלי, אז הוא הפך להיות איסור נותר. במצב כזה אנחנו מקילים ולא צריך ליבון אלא מספיק עגלה במים. עכשיו רב המקשה על זה, מה אכפת לי מה היה בהיסטוריה כשזה נבלע בכלי? הרי סוף סוף עכשיו אם נשתמש בזה זה ייפלט לתוך האוכל, ומה שייפלט זה טעם של איסור, אז למה אנחנו מקילים ומסתפקים בעגלה? זאת התחייה של רבא, ובהתחלה הגמרא באמת לא נעה על זה, אבל בסוף הסוגיה, 8 שורות לפני סוף עמוד א', הגמרא מביאה בכל זאת הסבר, וזה של רב אשי. רב אשי מסביר, הרי סוף סוף אנחנו מדברים פה על טעם, ולא על האיסור עצמו. אז מילא במקרה שבו היה לנו את האיסור עצמו, והוא גרם לטעם שלו להיכנס לכלי, אנחנו מחמירים כמו האיסור עצמו. אבל במקרה של קודשים, שבו עיקר הדבר שזה הבשר, הוא מעולם לא נאסר, כי הוא נאכל עוד לפני שעבר הזמן, אז במקרה כזה שכל האיסור מתמקד רק בטעם, אנחנו מקילים ומספיקה עגלה. אז עד כאן ההסבר הראשון של רב ששת, שוב, אם זה נבלע כשזה כבר היה אסור, אז צריך ליבון, אם זה נבלע ורק אחרי זה יתחדש האיסור, אז אנחנו אומרים שמספיקה עגלה. אגב, יש לזה השלכות למעשה לגבי הכשרת כלים שכשהם נבלעו הם בעצם לא היו אסורים, למשל חמץ שנבלע לפני פסח, או אם רוצים להפוך כלי בשרי או כלי חלבי לפרווה, שזה בעצם אף פעם לא היה אסור. מהסוגיה שלנו אפשר עקרונית להכריע גם במקרים האלה שמספיקה עגלה ולא צריך ליבון לגבי חמץ, זה מחלוקת ראשונים ובפועל מחמירים. אז סיימנו עם ההסבר הראשון בשביל להסביר את ההבדל בין המשנה שלנו למשנה בזבחים. לפי ההבדל הזה ראינו שבאמת יש הבדל עקרוני בין שני המקרים. עכשיו נעבור לארבעת ההסברים הבאים, שלפי ארבעתם אין הבדל עקרוני בין התחומים, אם יש הבדל זה רק הבדל טכני. אז ההסבר השני זה של רבא. רבא אומר שבאמת אין שום סתירה, גם לפי המשנה בזבחים כמו לפי המשנה שלנו צריך ליבון. אז למה המשנה בזבחים התכוונה כשהיא אמרה שצריך עגלה? מסביר רבא שהמשנה לא התכוונה לעגלה שנועדה להכשיר את הכלי, אלא התכוונה לדינים שכתובים בסוף ויקרא וו, שם התורה אומרת שלבשר ודם החטאת יש דינים מיוחדים, למשל אם הדם של החטאת נוגע בבגד צריך לכבס את הבגד, ולגבי הכלי שבו מבשלים את החטאת אומרת התורה שצריך למרק ולשטוף את הכלי במים. אז אומר רבא שעל זה המשנה בזבחים דיברה, היא לא דיברה על הכשרת הכלי, אלא היא דיברה על מירוק הכלי. זה הסבר של רבא, אבל דוחה את זה אביי, הרי המשנה שם לא אומרת שצריך למרק, אלא היא אומרת שצריך עגלה, והרי הלשון של עגלה זה דווקא במים חמים, לכן אי אפשר להסביר שהכוונה שם למירוק. עכשיו בסוגריים נעיר שהמתי שלגבי מירוק יש מחלוקת תנאים האם צריך עגלה במים חמים או בצונן, חכמים אומרים שצריך עגלה, ואז באמת הסבר של רבא מסתדר יפה, אבל רבי אומר שאפשר בצונן, ובמשנה שהמשמע שהיא סוברת כרבי שאפשר בצונן, ממילא אי אפשר להסביר שכשהמשנה אמרה שצריך עגלה, היא התכוונה למירוק, כי המירוק הוא בצונן והעגלה היא ברותחין. עד כאן ההסבר של רבא והתחייה של אביי, ואנחנו עוברים להסבר השלישי, שזה ההסבר של אביי. אביי דומה לרבא בזה שגם הוא אומר שאין שום הבדל בין המשניות, אלא שרבא אמר שאין הבדל ולפי שניהם צריך ליבון, אביי אומר שאין הבדל ולפי שניהם צריך גם ליבון וגם עגלה. אז זה חידוש גדול של אביי, שבשביל להכשיר כלים שצריכים ליבון, צריך לעשות שני דברים, גם ללבן וגם להגיל, ואפשר להבין את זה אם נניח שכל אחד מהם פותר בעיה אחרת. כלומר, כמו שהעגלה פותרת רק את הבעיה של איסורים שנבלו על ידי בישול ולא על ידי אש, גם הליבון יכול לפתור רק את הבעיה של איסורים שנבלו על ידי אש ולא על ידי בישול. אז זה חידוש של אביי, והוא לא נפסק להלכה, כלומר להלכה, כשיש ליבון לא צריך עגלה. עכשיו, לפי הסבר הזה של אביי, למה בכל זאת המשנה שלנו אמרה רק ליבון והמשנה בזבחים אמרה רק עגלה? אומר אביי שלפעמים המשניות כתובות בסגנון של יגיד עליו ראו, כלומר שיש משנה אחת שאומרת דבר אחד ומשנה אחרת אומרת דבר אחר, והכוונה של רבי היה שכל משנה תלמד גם על המשנה השנייה וביחד נדע את הדין המשותף בשניהם. זה הסבר של אביי, ועכשיו תור רבא לדחות את אביי, אומר רבא יגיד עליו ראו זה דווקא כשמשנה אחת אומרת את שני הדינים ומשנה שנייה אומרת רק את אחד מהדינים, ואנחנו לומדים מהמשנה הראשונה למשנה השנייה. אבל כאן זה לא כך, כאן משנה אחת אמרה דין אחד ומשנה שנייה אמרה דין אחר, ואתה רוצה לומר שמצרפים את שניהם. במקרה כזה אומר רבא אנחנו לא אומרים יגיד עליו ראו, ולכן אי אפשר להסביר כך את המשניות, ובזה דחינו את ההסבר השלישי. ועכשיו ההסבר הרביעי, שזה עוד פעם ניסיון של רבא, זה נמצא ממש באמצע עמוד א'. גם בתירוץ הזה רבא אומר שאין הבדל עקרוני בין התחומים, ובאמת בשני התחומים כן צריך ליבון, אלא שבמקרה של קודשים לא צריך ליבון, כי כל פעם מדובר שמשתמשים בכלי שוב לפני שעובר הזמן שבו האיסור נהיה נותר. כלומר, למשל, אם היום בבוקר השתמשנו בכלי בשביל בשר שלמים, אז מחר בבוקר נשתמש בזה לחטאת, כי זה עוד לא נעשה נותר, ואז עוד באותו יום לפני שזה יהיה נותר נשתמש בזה עוד פעם לשלמים, ואחרי זה למחרת עוד פעם לחטאת וכן הלאה. ולמה השיטה הזאת עוזרת? הרי בסופו של דבר עובר הזמן של האיסור נותר, ואז הטעם הבלוע אמור להיות אסור. מסביר רבה שכל יום ויום נעשה גאול לחברו. כלומר, הרי איך אמורים להכשיר את זה? צריך ללבן את זה באש. אז אם אני משתמש בזה עכשיו בשביל עוד קורבן לפני שזה נהיה אסור, אז אני בעצם שם את זה באש עוד פעם ביתר, ועכשיו שאני שם את זה באש לקורבן הנוכחי, זה מכשיר את זה מהטעם הבלוע מהקורבן הקודם. וכך כל פעם שאני משתמש, זה תמיד מכשיר את זה מהקורבן הקודם. זה הסבר של רב, אבל דוחה את זה הבעיה, לפי הסבר שלך שבעצם יש כאן הכשרה, אז לכאורה לא רק שלא צריך שם ליבון, גם הגלה לא צריך, אז למה המשנה שם אומרת שצריך הגלה? לכן גם את ההסבר הרביעי הזה של רב אנחנו דוחים, ואנחנו עוברים להסבר החמישי והאחרון, וזה של רב פאפה. גם רב פאפה, כמו הסבר של רב שהבאנו עכשיו, סובר שאין הבדל עקרוני בין התחומים, אלא רק הבדל טכני, וגם הוא אומר שההבדל נובע מזה שבקודשי משתמשים בכלים האלה הרבה, רק שהוא מסביר את ההבדל בצורה אחרת. הוא אומר, בכלי שלא משתמשים בו הרבה, אז הטעם שנבלה בכלי נהיה קשה, זה נקרא קרית בגמרה, וכיוון שהוא נהיה קשה, בשביל להוציא אותו צריך ליבון. אבל בכלי שמשתמשים בו הרבה, אז הטעם שנבלה בכלי לא נהיה קשה, ולמצב כזה מספיקה הגלה, וכאמור אין הבדל עקרוני בזה בין קודשים לבין חולין. זה היה הסבר החמישי והאחרון של רב פאפה. בסוף הגמרא מביאה את רב אשי שכאמור הוא בא להסביר את ההסבר הראשון, ובזה בעצם סיימנו את חמשת ההסברים לגבי השיפוד והרשת, למה אצלנו כתוב שצריך ליבון, ובמשנה בזבחים כתוב שצריך הגלה. נחזור על חמשת ההסברים שוב בסיכום של השיעור. הסוגיה הבאה, ארבע שורות לפני סוף עמוד א', מדברת על איך מכשירים בפועל, ונתחיל עם ליבון והגלה. אז ליבון צריך לשים על אש חמה עד כדי כך שהשכבה החיצונית של הכלי מתקלפת. בירושלמי כתוב עד שיש ניצוצות מן הכלי, והפוסקים אומרים שזה בעצם אותו דבר. אגב, הפוסקים אומרים שבימינו קשה למצוא כלי שאפשר להביא אותו לרמה כזאת של ליבון בלי שהכלי יארס. בכל אופן זה לגבי ליבון. הגלה זה ששמים את הכלי במים רותחים, אז אם מדובר בכלי קטן אפשר לשים אותו בתוך כלי גדול יותר, אבל אם מדובר בסיר גדול ואין סיר גדול יותר שלאו אפשר להכניס אותו, אז כאן יש שיטה של רב עקביה שבנויה לעיקרון של כבולעו כך פולטו. כלומר, אומר רב עקביה, כשהשתמשו בכלי הזה בשביל לבשל איסור, לא הכניסו את כל הכלי לתוך סיר של איסור, אלא פשוט בישלו בתוך הסיר הזה איסור. אז כיוון שאנחנו אומרים כבולעו כך פולטו, אז גם כשרוצים להכשיר, אין חובה להכניס את הסיר הזה לתוך סיר גדול יותר, אלא פשוט צריך לבשל מים רותחים בתוך הסיר הזה. אז לכאורה זה פשוט, אלא שיש בעיה שכשמבשלים בתוך סיר, אז לפעמים כשהתבשיל רותח ומבעבע, זה יכול להטיז נוזל של האיסור לשפה למעלה של הכלי. בגמרא זה נקרא ניצוצות. לכן כשמכשירים, צריך לדאוג שהמים של ההכשרה יגיעו גם לשפה של הכלי, כלומר לדופן למעלה של הכלי. ובשביל לעשות את זה לרב עקביה הייתה שיטה, הוא היה עושה איזושהי תוספת על הכלי מלמעלה, כך שהמים יכולים להגיע קצת יותר גבוה מהגובה הרגיל של הכלי. איך הוא היה עושה את התוספת הזאת? הוא היה שם רצועה של בצק מסביב לכלי למעלה, וכך כשמרתיחים את המים של ההכשרה, אז המים עולים קצת על גדותיו של הכלי, וכך זה מכשיר גם את השפה העליונה. זאת השיטה בגמרא. בראשונים אומרים שאפשר גם למלא את המים עד הסוף, וכשהמים רותחים נזרוק פנימה איזה ברזל מלובן, וזה גורם לכל המים לגלוש, וכך זה מרטיב גם את השפה למעלה של הכלי. אגב, מה שברור כאן זה שרק צריך להרטיב את השפה למעלה, אבל לא צריך שהמים יגלשו על כל הדפנות החיצוניות של הכלי. אז זה היה לגבי הגלה, הגענו לשורה החמישית בעמוד ב', רק נעיר על זה עוד שתי הערות. הערה אחת זה שכשמגלים את הכלי, אז הטעם של האיסור נפלט מתוך הכלי אל המים. אז בשביל למנוע מאותו טעם של איסור לחזור ולהיבלע עוד פעם בכלי ושוב לאסור את הכלי, יש שתי אפשרויות, או שדואגים שהטעם יהיה טעם פגום, כלומר מחכים 24 שעות, או ששמים קצת סבון, או שדואגים שהמים שבהם מכשירים יהיו פי 60 מהנפח של הכלי שאותו מכשירים. זאת הערה אחת. הערה שנייה, אם אנחנו מכשירים סיר שהאיסור נגע בו מבחוץ ולא רק בבישול מבפנים, אז כבר כן צריך להכשיר את הסיר גם מבחוץ, ולא מספיק שמיים יגיעו לשפה העליונה של הסיר. וזה סיימנו את הסוגיה השלישית לגבי ליבון והגלה, ואנחנו עוברים לסוגיה הרביעית והאחרונה לגבי הכשרת סכין. עכשיו, לפני שנתאר איך מכשירים סכינים, נקדים את מה שרב הונא ברייתא רב יהושע אומר בהמשך הסוגיה, שהנושא שלנו כאן זה לא בשביל להכשיר את הטעם הבלוע בסכין, כלומר שיהיה מותר להשתמש בסכין אפילו לחם, כי בשביל להכשיר את זה צריך להכשיר בדרכים הרגילות, כלומר הגלה, ליבון, תלוי במה מדובר, אלא הנושא שלנו זה הצורך להכשיר את הסכין אפילו אם רק רוצים להשתמש בו בצונן. כלומר, בניגוד לשאר הכלים שבשביל להשתמש בצונן בעצם לא צריך הכשרה אלא רק שטיפה במים, בסכין, כיוון שמשתמשים בו בדוחק, אז השומניות של האיסור יכולה להידבק בסכין, והנושא שלנו עכשיו זה רק איך להוריד את אותה שומניות. זה נכון באופן כללי לרוב הראשונים, יש כמה ראשונים שאומרים קצת אחרת ונכתוב את זה בעזרת השם בהערות באתר. אז איך מורדים את אותה שומניות? אז המשנה אמרה, סכין שפה והיא טהורה. מה זה שפה? אז רשי במשנה אומר שזה מלשון לשייף, כלומר שהוא משייף את הסכין באבן משחזת. רשי אצלנו בעמוד ב' מביא עוד פירוש שזה מלשון לשפשף, כלומר שהוא משפשף את הסכין בבגד גס. לפי הפירוש הזה, לכאורה גם סקוט של ימינו זה גם מספיק. אלה שני הפירושים לשיטה במשנה. בגמרא רב עוקפא בר חמא לרוב הראשונים מביא שיטה חלופית לשיטה במשנה, וזה לנעוץ את הסכין בקרקע קשה 10 פעמים, כלומר להכניס ולהוציא. כמובן שהמטרה כאן זה לגרום לחיכוך עם האדמה, אין טעם להשאיר את הסכין ככה סתם בתוך האדמה. את השיטה הזאת הגמרא מגבילה ואומרת שאם מדובר במתכת לא חלקה, אלא שיש בה כל מיני חורים וגומות, אז השיטה הזאת של הקרקע לא תעזור. אחרי זה הגמרא מביאה את רב הונא בר רב יהושע, שכאמור כל זה לגבי שימוש בצונן, לא לגבי שימוש בחם. ולסיום, הגמרא מספרת סיפור על אמורה בשם מר יהודה, שהתארח יחד עם בתי בר טובי אצל שבור מלכה, ושבור מלכה רצה לתת להם לאכול אתרוג, אז לבתי בר טובי הוא פשוט חתך עם סכין, אבל לפני שהוא חתך למר יהודה, הוא תקע את הסכין 10 פעמים באדמה בשביל להכשיר את הסכין. אז בתי בר טובי ראה את זה ונעלב, הוא אמר, למה רק בשבילו אתה מכשיר? מה, אני לא יהודי? אני לא אוכל כשר? אז כאן יש שתי גרסאות, מה שבור מלכה ענה, גרסה אחת זה שהוא מתנצל ואומר, באמת לא ידעתי שגם אתה מקפיד, סליחה. גרסה שנייה אומרת, אל תעשה לנו פה הצגות, אני יודע טוב מאוד מה אתה עשית אתמול בלילה. ורשי מסביר שהוא התכוון לזה שהפרסים היו נותנים נשים לאורחים שלהם ללילה, ומר יהודה כמובן שסרב, אבל בתי בר טובי לא סרב, ולכן אומר שבור מלכה, אם על זה אתה לא מקפיד, חשבתי שוודאי אתה לא מקפיד על הסכין, ולכן לא הכשרתי לך את הסכין. ובזה ברוך השם סיימנו את פרק הסוחרת הפועל, וברוך השם סיימנו את מסכת עבודה זרה, הדרן הלך הסוחרת הפועל וסליק עלה מסכת עבודה זרה. נחזור על מה שראינו היום. דיברנו היום על דיני הכשרת כלים, התחלנו בעיקרון של כבולעו כך פולטו, לכן מה שמשתמשים בצונן שוטפים בצונן, בחם צריך להגעיל במים חמים, ובאש צריך ללבן על האש. בעניין הזה ראינו 4 סוגיות, סוגיה ראשונה, מה הדין של אוכל שבישלו אותו בדיעבד בתוך כלי שלא הכשירו אותו, אז אם זה כלי שהוא לא בן יומו, אז זה נותן טעם לפגם, אז לרבי מאיר האוכל אסור ולרבי שמעון זה מותר. הסוגיה הבאה את ההכשרה של שיפוט ורשת שמשתמשים ממש על האש, במשנה שלנו כתוב שצריך ליבון, אבל במשנה בזבחים לכאורה כתוב שצריך רק הגלה. על זה ראינו 5 הסברים, רב ששת נתן הבדל עקרוני בין התחומים, שאם הטעם שנבלע כבר היה אסור לפני זה, אז צריך ליבון, אבל אם כשהוא נבלע הוא היה מותר ורק בתוך הדופן של הכלי הוא נהיה אסור, אז מספיקה הגלה. זה ההסבר הראשון, לפי 4 ההסברים הבאים אין הבדל עקרוני בין התחומים. אז ההסבר השני זה שבאמת בשניהם צריך ליבון והמשנה שם התכוונה למירוק. ההסבר השלישי זה שבשניהם צריך גם ליבון וגם הגלה. ההסבר הרביעי זה שבשניהם צריך ליבון, אלא ששם כיוון שמשתמשים באופן תדיר ואפשר להשתמש בהתר, אז כל שימוש מכשיר את הטעם של הפעם הקודמת. וההסבר החמישי זה שאם משתמשים הרבה, אז הטעם לא נהיה קשה ולכן מספיקה הגלה. אם משתמשים מעט, אז צריך ליבון. אלה 5 ההסברים בסוגיה השנייה. בסוגיה השלישית דיברנו על ליבון והגלה. אמרנו שליבון זה עד שהשכבה החיצונית מתקלפת. הגלה או ששמים בסיר גדול יותר או שמרתיחים מים בתוך הסיר עצמו, רק צריך לדאוג שהמים החמים יגיעו גם לשפת הסיר. וסוגיה אחרונה לגבי הכשרת סכין בשביל להשתמש בו בצונן, אז או שמשייפים או משפשפים או שתוקים ומוציאים מהקרקע 10 פעמים, כל טוב.